אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף פי חס, מתחילים בדף פי זין ומלבז למטה. אומר רבי יענה, אין הטבל מסחייב ומייסר עד שיירה פני הבייס. כלומר, הרי דיברנו לאל שצריך להיות כדי שיהיה חיוב למעשרות, צריך שיהיה גמר מלאכה שזה מרוח, ורק מאז יש חיוב למעשרות. בא רבי יענה ואומר, זה לא מספיק. צריך שיכניסו את הפירות הביתה, אז שייך בזה את החיוב של מעשרות. שנאמר ביארתי הקודש מן הבייס, שזה כתוב בוידוי מעשרות, ערב פסח של השנה הרביעית למחזור השמיטה והשביעית, חייב אדם להפחיש את כל המעשרות של השלוש שנים שהיו, ואז הוא אומר וידוי מייסרי, שפרשס כסובוי, ביארתי הקודש מן הבייס, וגם נוסעתי ללוי וכולי, כמו שכתוב בתורה. למה כתוב מן הבייס, ביארתי הקודש מן הבייס? אומר רבי יענה, משמע מזה שכל עוד הוא לא הכניס את הפירות לבית, לא חל על זה חובת מעשרות. רבי יוחנן אומר, אפילו חוצר כבש, שנאמר ואוכלו, באותו פסוק כתוב, באותו וידוי מעשרות, כתוב לפני זה, ואוכלו בשורך ובסובב, מספיק, שזה נכנס לשער החצר. רבי יוחנן אמר, כסיב מן הבייס. אומר את הגמרא, אומר לו, חוצר דום ידי בייס. אני סובר באמת שחצר מספיק, אבל זה צריך להיות דומה לבית, כשם שבית, צריך, בית הרי זה דבר שמשתמר, הרי הבית הוא משתמר, גם כן חוצר זה דבר צריך, ש... כדי שיגבר למעשרות צריך שיהיה חצר המשתמרת עם גדר ועם, ועם שער, ורק אז הוא דומה לבית. ורבי יענה נאמר כסיב בשורך, אומרת הגמרא, הוא מבוא אלי דמעיילי דרך השער להפוק דרך גגוס וקרפיף ואיז דלוי. כלומר, מתי חל חיוב מעשרות כשהכניסו את זה לבית או לחצר? דווקא אם הכניס את זה דרך השער, אבל לא דרך איזה חלון שם מן הצד. צריך שיכנס דרך השער, בשורךו. לכן הוא דורש את המילה בשורךו. אבל האמת היא שצריך להיות רואה פני הבית. מוסיף רב חנין איך זוהה. למדנו כבר לאל כתוב בפסוק, ואוכלתו ענוב עם כנף שכו, פועל יש לו זכות אכילה כשהוא עובד בשדה. דושים חזל כנף שכו, כשם שה... הגדרות שלך לגבי הפירות האלו, הבעל הבית, שהוא פטור ממעשרות, קולות שלא הוקבה למעשרות, כך נפשו של פועל. מה נפשך אוכל ופוטו? אף נפשו של פועל גם כן פטור. אוכל ופוטו. או לוקח, אבל אם הוא לא היה כיד בעל הבית, רק הוא היה הגדרתו כלוקח, כקונה, הוא היה כן רייב לעשר אותם, אפילו אם זה בשדה. מה אליו? אפילו אם זה עדיין בשדה. הרי שאנחנו רואים שזה לא צריך להיות. לא רואה פני הבית ולא רואה פני החוצר. אמר פופר, אוכל בתאינו, אוימדס בגינו, ונויפון נויטו לחוצר הסקינו. מדובר פה בעץ תאינה גדול ממדים, שהוא גדל בגינה, והנוף שלו עם הפירות נכנסים לתוך הבית, לפי שיטת רבי יענה ולפי שיטת רבי יוחנן, זה נכנס לתוך החצר עליה אנחנו מדברים. ואם כך, זה כבר כן רואה פני הבית. הפועל עומד בתוך הבית ותולש את הפירות. אז לכן, אם הפועל היה נחשב כמו לקח, הוא היה חייב במעשרות, לכן אומרת התורה כנפשכו, שהוא פטור ממעשרות. שואלת הגמרא, יוחי, בעל הבית, נמי נחייב? אם זה כבר נקרא רואה פני הבית, רואה פני החוצר, למה הברייס אומרת שהבעל הבית פטור מלעשר, וכמו כן, בעצם, למה הפועל פטור מלעשר, היות והוא ידו כיד בעל הבית, למה באמת שלא יהיו חייב לעשר, הרי הוא כבר למעשרות כבר. אומרת הגמרא, בעל הבית עיניו בתאנתו, לקח עיניו במקחו. הבעל הבית, הדעה שלו זה לא על הפירות, על הנוף, רק עיקר גידול התאנה, איפה זה גודל? בגינה. אז לכן, אצלו זה נחשב כעדיין לא ראה פני הבית. אבל כשאחד קונה פירות, עיקר דעתו זה לפירות, ולא על מקום הגידול, מקום השורש הגידול שם. הפירות הרי גודלים, בתוך הבית, ולכן הוא חייב. אז על כל פנים, לכן אנחנו צריכים את הכנף שכו, כשם שנפש בעל הבית, הרי הבעל הבית לא צריך לעשר, כך גם הפועל. אז היות אנחנו צריכים פסוק, משמע, שלולי הפסוק, היינו אומרים שהפועל דינו כלוקח, ולוקח חייב מן התורה לעשר, ולכן מול זה אנחנו צריכים פסוק מן התורה. שואלת הגמרא, ולוקח מן התורה ממחייב, האם הלוקח חייב לעשר מן התורה? האם זה שקונה פירות חיוב מעשרות שלו זה מן התורה, ואותניה מפני מה חוב וחנויה של בייס אינוי, זה מקום מסוים שזה חרב לפני חורבן ירושלים, שלוש שנים קודם ירושלים, מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה. שאויו אומרים, זאת אומרת, הם לא החמירו מדרבנן, הם הסתפקו בזה שהם מקיימים מן התורה, ולא החמירו, לגבי מה? כתוב בתורה, אסר תאסר אסכול תבוע זרחו, היועצה הסודה, שונו שונו ואוכלתו, מדובר שם לגבי מעשרות, מעשר שני שחייבים לאכול את זה בירושלים, אבל היות וכתוב ואכלת, דורשים חז"ל, שהתורה מתכוונת לומר, ולא מוכר, כלומר, זה שמוכר, תבוע זרחו ולא לוקח. על כל פנים אנחנו רואים, שזה שקונה פירות מאדם אחר, לא חייב במעשר מן התורה, וזה רק מדרבנן. אז אם זה רק מדרבנן, אז למה אנחנו צריכים פסוק לחייב את הפועל? הרי מן התורה הוא במעלה פטור, כי אם דינו כדין לוקח. אומרת הגמור, אלו מדרבנן, זה נכון ככה, והפסוק זה אסמכתא בעלמא, ואם כך, זאת אומרת, זה שהלוקח באמת פטור מלעשר, וזה שלמדנו בברייתא שלוקח חייב לעשר, זה רק מדרבנן, והפסוק זה רק אסמכתא בעלמא. נו, אז אם כך, אנחנו באמת לא צריכים את המילה כנפשכו. כי הרי מן התורה גם לוקח פטור מלעשר, ולא רק הפועל. אז אם כך, נשאלת השאלה, כנפשכו, למה היא עושה? אומרת הגמור לקדסניה. כנפשכו, מה נפשכו אם חוסמתו? זאת אומרת, אם אתה עצמך עובד בשדה שלך ולא אוכל, כמובן זה שום דבר, אתה לא חייב לאכול. פטור. אף פועל, אם חסמת אותו ולא נתת לו לאכול, פטור. אתה פטור מלה ועונש. יש מחלוקת הראשונים, תוספות בעומד א', מה הפשט בזה שלוקח, מוכר, פטור ממעשרות מן התורה? אז רבנו תם סובר שזה הולך דווקא בפירות שכבר היה גמר מלאכה שלהם. אבל פירות שנמכרו לפני גמר מלאכה, זה לא נחשב עדיין כפירות שכבר קנו. זאת אומרת, אם נמכרו לפני גמר מלאכה, ואחר כך הלוקח עושה גמר מלאכה, אז זה נקרא שהוא עשה את הגמר מלאכה. זה כבר נקרא תבועת זרחה של הלוקח, בוודאי הוא חייב במעשרות. ואילו הריבום סובר בדיוק להפך, שזה שהתורה פותרת את המוכר ואת הלוקח, זה דווקא אם זה היה המחירה לפני גמר מלאכת הפירות, אז התורה פותרת אותם מעשרות. אבל פירות שכבר נגמרו מלאכתם, בידי הבעלים, אז כבר חלה על זה חובת מעשרות, איך אפשר להפקיע חובת מעשרות על די זה שמחו את זה? מוסיף מעזות, איזו גורנון, כלומר גמר מלאכת הפירות, מתי זה? שאז אנחנו אומרים שהוא חייב במעשרות, בקישויים ובדלויים, שזה רק מדרבנן כמובן, כי הרי מן התורה זה רק מייסר דוגם תירש ואיצור. ופירות, שאר פירות יש אומרים מן התורה, יש אומרים מדרבנן, אבל ירקות לכול העלמה זה רק מדרבנן. אבל מי מתי זה נחשב גמר מלאכה? מי שיפוקסו כשהפרח ייפול. ואומר רב אסי, מי שיינות לפיקה שלהם כשהפרח שלהם ייפול, אז זה גמר מלאכתם, ומי אז יש חיוב מעשרות. מה אליו מי שיפוקסו, אפילו אם זה קורה בשדה, ועדיין לא ראה פני הבית, לא ראה פני החצר, אז קשה על רביאנה ורבי יוחנן. אומרת הגמור, לא, אם מי שיפוקסו בבית, צריך שיהיה דווקא בבית או בחצר. שואלת הגמור, אם כך זה רחוק יותר, אז למה כתוב מי שיפוקסו, כבר מי שיפוקסו, עד שיפוקסו מבועלי. זאת אומרת, צריך תנאי נוסף, לא מספיק שמכניס את זה לבית, עד שיפוקסו. אומרת הגמור, איתון, עד שיפוקסו, אבא, מינה, עד, גומה לפיקוסיו. היינו אומרים שהכוונה שרק אם נפלו הפרחים מכל הכישויים, מכל התלויים, רק אז חלה חובת מעשרות. כל משמלון, מי שיפוקסו, מי חי עתכו לפיקוסיו, משעת התחלת נפילת הפרחים לראשונה, זאת אומרת אפילו הראשונים תקף נופל מהפרחים, אז הוא כבר חייב במעשרות על כולם. מוסיף מעזות רבי דרב נחמן, גורנו למעשר לחייב עליו משום טבל, זאת אומרת גמר המלאכה, שזה מחייב אותם במעשרות, ומי אז יש על זה איסור טבל, מי שתיגומר מלאכתון. מה פירוש גמר מלאכה? ואיזה גמר מלאכתון? מלאכת הכנסתן. הגמרא עכשיו לומדת מה זה הכנסתן. הכנסתן הכוונה שצוברים אותם בשדה. מה אליו הכנסות? זה אפילו בשדה. אז הרי שאתה רואה שגמר המלאכה שמחייבת פירות במעשרות, זה לא הכנסה לבית ולא הכנסה לחצר. רק עצם זה שאנחנו צוברים את זה בשדה, זה כבר מחייב אותו קשל גם על רבי יענה וגם על רבי יוחנן. אומרת הגמור אלוהי, זה שכתוב מלאכת הכנסתן, הכוונה הכנסתן לבית לשיטת רבי יוחנן, ולשיטת רבי יענה הכנסתן לחצר. להפך, לרבי יענה לבית, רבי יוחנן לחצר. זהו גמר מלאכתו. והיא בעצם כי קומה רבי יענה, בזי סיוונובים דלב בני גויר מיני. כתוב בתבועה, כתוב, ונחשב לכם תרומסכם כדוגון מן הגוירן. אז אנחנו לומדים מכאן שדגן מתחייב במעשרות בשעת מרוח, כשעושים את זה גורן. אבל בזייסים והנובים, שלא עושים מהם גורן, אין להם עמדת קרי ומרוח בגורן, אז שמה אנחנו אומרים שהקביעות, רגע הקביעות, מה שקובע מתי מעשרים אותם, זה רגע הקביעות הכנסתם לבית. אבל חיתן וסוערים שכתוב בהם כדוגן מן הגוערם, שמה באמת לא צריך להיות הכנסה לבית. בקיצור, הדין הזה של עד שיירו פני הבית, זה אמור רק בזייסים והנובים שלא כתוב בהם גורן, אז אין בזה קביעות, זמן של קביעות אחרת, רק זה שמכניסים אותם לבית. אומרת הגמרא, אשכחון אדום במחובר, שור בתולוש, אדום בתולוש מנולון, למדנו לאל, את הזכות אכילת הפועל, לומדים את זה מהפסוק, כיסו במקום הזריחו, שהפועל יש לו זכות אכילה, כשהוא עוסק בשעת תלישה. וכמו כן, אומרת התורה, לא יסחסם שור בדישוי, דישוי הכוונה די שזה כבר תלוש, אז אנחנו רואים שאסור למנוע משור לאכול. בתלוש. אדם בתלוש, מאיפה יש לנו את המקור, שהמשנה אמרה שגם כשפועל עוסק במלאכת תלוש, כל עוד לא היה גמר מלאכה, מותר לו לאכול. מאיפה? איפה, מה המקור לזה? אומרת, כמו קל וחומר במישור. ומה השור שאינו אוכל במחובר? כרי לא כתוב, לא כתוב בתורה מחובר. להפך, כתוב דייש. מכל מקום אוכל בתלוש. עוד פעם שתולש, שאוכל במחובר, שהרי לומדים מכיסו ובקרם הזריעה, אחו אין דין שאוכל בתולוש. אומרת הגמרא, אין לעשות את קל וחומר הזה, כי יש פרחה. מה לשור שכן אתו מצווה על חסימו, זה כתוב לסך שם שור בדישו. יש מלכס אם הוא חסם אותו. אבל באדם אין מלכס. תוהים באדם שאי אתו מצווה על חסימו. שואלת הגמרא, ואי אדם מצווה על חסימו זה מקל וחומר המשור. ומה השור שאתו מצווה לאחיו איסוי, אתו מצווה על חסימו איסוי. עוד פעם שאתו מצווה לאחיו איסוי, זה כרי כתוב, וחי בוהם, אין עדין שאתו מצווה על חסימו איסוי. אומרת הגמרא, אומר קרו, כנפשכו, כנפשוי של פועל. מה נפשוי כשם שענבים שלא עצמו, של הבעל הבית, אז אם הבעל הבית לא אוכל, כמובן שהוא לא צריך לאכול, פטור מלאו ומלכס. גם כן פועל שאוכל בענבים, אם חסמתו, אז הוא פטור. שאלת הגמרא, ואלו אדום בתולוש מנולו. מאיפה אנחנו יודעים שאדם שעוסק בפירות, בתלושים, הוא גם כן, יש לו זכות אכילה. או מה קורה, כתוב פעמיים, קומו, שתי פיומים, אם אינו עניין לאדום במחובר, שזה כבר יש לנו פסוק, נהיו עניין לאדום בתולוש. אז מכאן, מקור, שהפועל יש לו זכות אכילה, כשהוא עוסק בעבודתו ובפירות תלושים, כל עוד לא היה גמר מלוכה המחייבת למעשות. רבא אומר, אדום בתולוש לא צורך קרוא. זה שאדם פועל, הוא עובד בפירות תלושים, על זה אנחנו לא צריכים פסוק. כסיף כתוב בפסוק, אם כיסובה בקרם ריאחו ואוכלתו ענבים, מי לא יסכינן? התורה לא אומרת, מה הפעילות של אותו פועל? מה הוא עושה שם? הרי גם מדובר שם שהוא סוחב קרטונים של, 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 של ענבים על הכתפיים, שסוחל לכתף. ועל זה אומרת התורה שצריכים לתת לו לאכול. הרי שזכותו של פועל לאכול בתולוש במחמון הולך. שואלת הגמור, שור במחובר מנולון, כי הרי לא יסחסם שור בדישוי, אמרנו מקודם שהמשמעות הוא בדישוי, דייש בדרך כלל זה תלוש. אומרת הגמור, לומדים את זה כל וחומר מאדום. ומה אדום פועל שאינו אוכל בתלוש, כי התורה לא מדברת בתלוש. אז יש לנו פסוק שאוכל במחובר, כשהוא עוסק בתלישת מחובר. שור שאוכל בתלוש, אין עדין שאוכל במחובר. אומרת הגמור, יש לנו פירח על זה. מה לא, אדום שכנת ומצוב הלך יויסו, יש וחי בוהם. תאמר בשור, שיהיה אתו מצוב הלך יויסו. אומרת הגמור, אולי באמת יהיה מצווה, אולי באמת הבן אדם צריך לראות שגם השור יחיה, ויהיה שור מצווה לך יויסוי, מקל וחומר. ומה אדום שיהיה מצווה לך חסימו עשוי? באדם לא כתוב לסחסם. מכל מקום אתה מצווה לך יויסוי. שור שאתו מצווה לך חסימו עשוי, אין הדין שאתו מצווה לך יויסוי. אומרת הגמור, אומר קרוב, וחי הוכיחו אימוך, הוכיחו ולא ישור. וחי הוכיחו. אין דין שצריכים להחיות שור. ואלו שור במחובר מנולון, מאיפה אנחנו יודעים ששור גם כן צריך לתת לאכול כשהשור עוסק בעבודות מחובר? או מקרו, ראי אחו, שתי פעמים כתוב, אם היינו עניין לאדום במחובר, נהיו עניין לשור במחובר. רבינו אמר, לא יאודם בתולוש ולא ישור במחובר צריך לקרוא. תכסיב לא יסחסוים שור בדישוי. למה צריך שיהיה כתוב לסחסוים שור בדישוי? הרי כל הבעלי חיים בכלל, מר דקול מליס נאבח סימד, ילפין שור שור משבס, כשם שבשבת כתוב התורה אומרת לסחסו כל מלוכו, אטו ושויכו וחמוכו וכל בהם תוכו, אז אין הבדל בין שור לשעה בלכה, יש איסור לעשות מלאכה עם כל בלכה בשבת. כך גם, אין הבדל לסחסם שור בדישוי, מה נפקמין השור לשעה בעלי חיים? אז שור, אם כן ליפת רחמונה, לסוד דוש בחסים, שור דקוס רחמונה לא מולי, להקושי חויסם לנחסם, ונחסם לחויסם. מה חויסם? שזה האדם יכול לאכול כשהוא עוסק בפעילות של מלאכת מחובה כשהוא תולש. אף נחסם, שזה השור, גם כן יכול לאכול אם הוא עובד ב... כשעדיין הפירות מחוברים, כלומר גדלים, במחובר. ומה נחסם כשם שהשור, הרי עיקר הציווי נאמר לסחסום שור בדישוי, הרי מדובר בתולוש, אף חויסם ככה אדם, אוכל בתולוש.